אז שלום, ערב טוב. אנחנו התחלנו בפעם קודמת את הסוגיה כאן בסוף סמך ב' עמוד ב', בואו נחזור עליה ונשלים כמה יסודות בענייני פרישה. אומרת שם הגמרא, ואמר רבי יהושע בן לוי, חייב אדם לפקוד את אשתו בשעה שהוא יוצא לדרך, שנאמר, וידעת כי שלום הוא עליך וגומר. אנחנו ביבמות סמך ב' עמוד ב', אוקיי? כאן צריך לגמור את הפסוק. מישהו יודע מה סוף הפסוק? וידעת כי שלום הוא עליך, אז מה ההמשך? כתוב לפני כן, ופקדת ענביך ולא תחטא. אז יש שלום באוהל שלך אם אתה פוקד את הנווה שלך, כן? וכן אומרת הגמרא שיש חובה בשעה שהוא יוצא לדרך. הסיבה לכך הגמרא מסבירה בעצם בשאלה שלה, שכן שואלת הגמרא, המהכה נפקה, אם מכאן למדו את זה? מהתם נפקה, למדו את זה מפסוק אחר, ולשך תשוקתך, דיינו, אדם חייב לפקוד את אשתו בשעה שהיא משתוקקת אליו. זה הזמן שמצוות עונה. מלמד שהאישה משתוקקת על בעלה בשעה שהוא יוצא לדרך. כן, הסברתי את זה בשבוע הקודם, שהגעגועים הכי גדולים הם לא אחרי שנפרדים, אלא לפני שנפרדים. אז זה געגוע גדול מאוד, כן? דמינו את זה, איפה הגעגוע הכי גדול למי שנוסע לחוץ לארץ? שעומדים בנדבג לפני הדלת, שעובר רק מי שיש לו בורדינג פאס, שם הכי מתגעגעים. אחרי זה הוא הולך לדודי פרי, ואתה הולך הביתה, ואתה כבר לא כל כך מתגעגע. נכון? בדוק, בדקתי את זה, זה נכון.
מה משהו
כתב זה? אני לבד חוויתי את זה, בסדר? אני חושב שכל מי שנמצא פה כבר קרה לו. אתה הכי מתגעגע לפני שנפרדים, ויות וכך, אז יש תשוקה שמתעוררת, ולכן דווקא באותו זמן אדם צריך להיות רגיש, ולפקוד את אשתו. מיד נבדוק מה זה לפקוד את אשתו, אבל דווקא באותו זמן, בגלל שהגעגוע מתגבר. ועל זה, אם כך, יש לנו שני מקורות לאותה הלכה. למה אני זקוק לשני המקורות האלה? אז על זה אומרת הגמרא, אמר רב יוסף, לא נצרכה אלא סמוך לווסטה. מדובר בזמן שהוא סמוך לווסטה, דיינו זמן שצפוי שיהיה לאישה ראיית נידות. בזמן שכזה, בדרך כלל, יש איסור על האדם לפקוד את אשתו. המקור הוא גמרא בשבועות, בדף י"ח עמוד ב', שם הגמרא אומרת על הפסוק, והזהרתם את בני ישראל מטומאתם, שיש חובת פרישה סמוך לווסת. כלשון הגמרא כאן, אמר רבא וחמא, כלומר, כמה היא חובת הפרישה עונה? אני מיד אסביר את כל הפרטים ההלכתיים, אבל כמה זה עונה? ועוד וכך, החידוש של הפסוק הראשון הוא שיש חובת פקידה לפני שאדם יוצא לדרך. זה לומדים מי ואלישך תשוקתך. אבל מהפסוק השני התחדש לנו שאדם חייב לפקוד את אשתו אפילו אם זה סמוך לווסטה, למרות שבדרך כלל במועד הזה יש חובת פרישה. כן? זו המסגרת של הסוגיה כאן, שכמובן היא מעוררת כמה שאלות פרשניות, ובעיקר השאלה המרכזית היא סביב דברי רב יוסף. דיינו, אם מדובר במועד שעל פי ההלכה חייבים לפרוש, וזאת למה? למה חייבים לפרוש? כי יש סיכוי, יש, נדבר היום, לא עלינו, יש לנו פיגועים, יש התראות, כן? מה זה בעצם חובת הפרישה סמוך לווסטה? זה לא הפתעה שיש לי אישה ראיית דמים, זה מחזור חודשי, הוא בא באופן מעגלי, אז יש מעין התראה, כלומר יש סיכוי טוב שזה הולך להיות בתוך העונה הזאת. איך אפשר להתיר או לפקוד, לצוות על אדם, לפקוד את אשתו, במידה ויש סכנה של ראיית דמים? זו בעצם שאלה פשוטה שהסיקה כאן את כל הראשונים. Okay, אז בואו נתחיל אולי קצת מהיסודות של חובת הפרישה, ואז ננסה להבין את הדין המיוחד הזה, את מה בדיוק מתירים. הראשונים קשרו את זה בעיקר בשתי שאלות. Okay, אז דבר ראשון, כאמור, על חובת הפרישה היא סמוך לווסת. כשאנחנו בעולם הווסתות מבדילים את שני סוגי וסתות, יש וסת קבוע, שזה כמו שעון, זה עושה סדרה חשבונית שאפשר ממש כמו שעון לדעת מתי זה מגיע. הדבר הזה מאוד נדיר היום. אני חושב שלפחות בהשתלמויות שהעבירו לי, העיקרות היחידה שזה וסד קבוע כמו שעון, זה אישה שלוקחת גלולות למניעת היריון, ואז זה כמו שעון. כלומר, בדיוק מהזמן שלוקחת הגלולה, עובר איקס זמן, ויש לה עריית דמים. אחרת, יש וסד שהוא בטווחים. פלוס, מינוס, זה לא יוצא בדיוק כמו שעון, זה מה שנקרא וסד שאינו קבוע. אני אפשר להצביע על טווחים מסוימים, אבל אי אפשר להגיד בדיוק כמו שעון, שזה בדיוק בזמן מיוחד. יש לזה כמה נפקמינות הלכתיות. בווסד קבוע יש חובת פרישה רק במועד אחד, רק סמוך לווסד, שזה עונה לפניה. שנית, במידה ועבר המועד, בעצם אפשר להגיד, ווסד קבוע זה בלשון ההתראות, זה ההתראה רמה 5, זה ההתראה הכי גבוהה. זה ודאות הולך להגיע. טוב, יכול להיות שזה לא יגיע, כן, אבל יש התראה, מה שקורה בבריסל, כן? כאילו רמת התראה כל כך גבוהה, ולכן גם אם עבר המועד והיא לא ראתה, עדיין בני הזוג אסורים עד שהיא לא בודקת. לעומת זה בווסד שאינו קבוע, רמת ההתראה נמוכה, אז לא יודעים איפה לחפש. ולכן יש אז שלוש חובות פרישה, לא חובה אחת. אנחנו לא יודעים בדיוק איפה לחפש. חובה אחת זה הפרשה של ההפלגה. לוקחים את פרק הזמן שעבר מהראייה הקודמת, ויש לנו התראה, אולי באותו פרק זמן תהיה ראייה. שנית, יש לנו וסת החודש, שזה אותו תאריך. למשל, אם אישה ראתה בבית, אז היא צריכה לפרוש בבית בחודש של אחריו, כלומר, הזוג צריך לפרוש, ויש וסת שהיא עונה בינונית. שזה מה שהם מכנים הממוצע, הם דיברו על ממוצע של 30 יום, היום, לפי מה שאני יודע, זה התקצר, זה הממוצע הוא קצת פחות, אבל בשולחן ערוך נכתב עונה בינונית, אז יש פה, היות בווסד לא קבוע, אז יש שלוש חובות פרישה, כי רמת ההתראה יורדת, מה שגם השתנה הוא, במידה בעבר המועד ולא היה מראה דמים, אז רק בעונה בינונית מחמירים, שאם לא הייתה בדיקה שהבני הזוג אסורים, בבסטות האחרים הבדיקה לא מעכבת. אז יש כולה וחומרה מווסד קבוע לעומת וסד שאינו קבוע, כי כאמור אחד רמת התראה גבוהה ואחד רמת התראה נמוכה. עכשיו, מה הוא זמן הפרישה שמתחייב? אז הגמרא כאן אומרת עונה. כמה זה עונה? אומר רש"י, אם רגילה, תראו רש"י אצלנו כעשר שורות מלמטה, אם רגילה לראות ביום אסורה כל היום, ואם רגיעה לראות בלילה, אסורה כל הלילה. חז"ל לא עבדו, לא רק כאן, הם בכלל לא עבדו גם במקומות אחרים, על שעות ועל זמנים מדויקים, עבדו על יחידות זמן, על טווחים של זמן. כן, למשל, יום הולדת. זה נקבע, אין שעות, זה לא נראית ב-10 בבוקר, אני אומר שלך ב-10 בבוקר. ברגע שהגעתי לתאריך שבו אדם נולד, זה יום הולדת, לפי ההלכה. כן, דבר על חיוב המצוות, יום הולדת שיש לו משמעות הלכתית, כן. וגם כאן, לא באו ואמרו, העונה הקבועה שלה היא ב-8 בערב, אז ב-8 בערב, אלא אני בודק בחלקים את היממה ל-2, עונה זה 12 שעות, זה יום או לילה, כך אני מחלק את היממה, ואז אני אומר, אם הצפוי שזה יהיה ביום, בואו ניקח את הדוגמאות שהבאתי קודם, אם אישה ראתה מראה דמים ביום, אז היא צריכה לעשות שלוש פרישות, עם וסד שאינו קבוע. פרישה אחת היא צריכה בעונה בינונית, דיינו 30 יום משם, ביום, ביחידת זמן של היום היא צריכה לפרוש. נגיד שהיא ראתה ב-4 אחרי צהריים לפני השקיעה, אז בעוד 30 יום, ביחידת היום של אותו תאריך, מהבוקר צריכים את הפרישה. מישהו פה?
אנחנו מחברים גם בלילה.
מיד נדבר על זה, בסדר? אני יודע, בגמרא כתוב עונה. עכשיו קראתי דרשי, נכון? אז אני אגיע, בסדר, אני אגיע לחומרת החושבים שזה אור זרוע, אבל האמת שהמקור הוא לפניו, המקור הוא ברעבן או ברביה. ובכל מקרה, אותו דבר על הווסת החודש, דיינו בתאריך, בו צריך לבדוק, הרי הייתה ביום או בלילה, ואז באותה עונה, כאמור הרציונל הוא שלא היה להם שעונים מדויקים, גם לא היה להם מושג של דקות, אז הם עבדו עם יחידות של יום, זוהי חובת הפרישה הנזכרת. כאן פה הרב רואי מזכיר לנו שהוא מכיר איזושהי שיטה שצריך לפרוש גם העונה שלפניה, דהיינו 24 שעות. המקור של הדברים, הבית יוסף בסימן קפ"ד ביורה דעה, מביא את זה בשם האור זרוע. היום יש לנו ידיעות ביבלוגרפיות קצת יותר טובות ממה שהיה באותו זמן, אז אפשר קצת לעמוד על הדיוק של הדברים. כותב הבית יוסף, להפוקי מה שנמצא כתוב השם אור זרוע, פורש אדם מאשתו סמוך לבסתה 24 שעות, אם רגילה לראות ביום פורש ממנה כל אותו היום והלילה שלפניו, זה מה שאמרת, נכון? וכן להפך, עד כאן אומר רבי תוסף, אין טעם ושורש לדברים האלו. למה? שהרי בגמרא מפורש כדברי הפוסקים, בגמרא כתוב עונה, לא כתוב עונה לפני העונה. והוא מוסיף בהמשך, כתבו הגות והאמוניות בפרק ד' בשם אבי אסף, וכאן הופיע הסבר אחד אפשרי לשיטה הזאת. מה שלא ידע בית יוסף זה שאבי אסף ואבי עזרי זה אותו אדם. כלומר, מי שפותח את האור זרוע בפנים, אני אגיד לכם למה בית יוסף לא היה יכול לפתוח את האור זרוע בפנים, אתם יודעים למה? לא היה לו אור זרוע. לא היה לו. האור זרוע נתפס לראשונה במאה ה-19. שאני אתפר לכם רק בקצרה, עניין ביבלוגרפי. בספרות הראשונים יש תופעה שחוזרת על עצמה, שהיו ראשונים שכתבו ספרים מאוד גדולים, חיבורים, ממש, חיבורי מופת ענקיים, ובזמן של כתבי היד, היה מאוד קשה להעתיק אותם, והתרבות אז הלכה לקיצור. היום אנחנו עובדים הפוך, מבינים שהקיצור יש לו מחיר, דיינו מי שמקצר הוא בית יוסף עצמו, בהקדמה כותב, יש לו ביקורת קטלנית, שהמקצרים משמיטים דברים, מוצאים דברים מהקשרם, אבל החיבורים הגדולים האלה של ראשוני אשכנז, כמו הספר הרביה, כמו האור זרוע עצמו, הם הוצאו מהם כל מיני ציטוטים, ספרי מקצרים, וכך אנשים מכירים לאורך עד המאה ה-19, מכירים את השיטות האלה בציטוטים שהם חלקיים. סליחה? המאירי זה סיפור אחר, בסדר? המאירי הוא לא מקצר, המאירי הוא כותב אנציקלופדיה, הוא מתמצת בלשון שלו. אז זה סיפור מעניין, המאירי כתב איזה מאמר של כמה עמודים קצרים, דוד שלי לא מזמן, חיים סולובייצ'יק, ששם הוא טוען שזה שהמאירי לא נתפס עד המאה ה-20 זה לא בגלל שלא הכירו אותו ופתאום מצאו אותו, אלא כי אנשים לא אהבו את הסגנון הזה. אנשים הביאו סגנון שאתה מביא לי את הדברים, זה שאתה בשונך מספר לי סיפור, המאירי כתוב כמו אנציקלופדיה, והטענה שלו יש במאה ה-20 גילו עניין מחודש במאירי, כי הסגנון הזה בני המאה ה-20 אוהבים אותו. זה טענה מאוד מעניינת, זה אחר מכל מה שהסבירו עד עכשיו. קודם כל אני רק חוזר לכאן, יש המון המון דוגמאות, אני לא אעריך בזה כאן, שראשונים הגדולים האלה קוצרו, אנשים מכירים חצאי ציטוטים, מכירים רק חלקיקי דברים, האור זרוע נתפס במאה ה-19, חלק אחד שלו, חלק שני רק במאה ה-20, הרביה נתפס רק במאה ה-20, וככה מי שפותח היום את האור זרוע יודע שהוא מביא את זה בשם הרביה, והוא גם יודע שספר אבי אסף גם כתב אותו הרביה. זה הכל חוזר לאותו מחבר, זה לא שיש לו פה כמה מקורות. וכאן תראו את ההסבר שהוא נותן. ההסבר הוא שעונה, אני קודם תיארתי בשם רשי, שעונה זה אני חוצאת היום לשניים, ואם הווסת הוא בתוך היום, אז תפרוש כל היום, אם הווסת בא לתפרוש כל היום. הוא מפרש שעונה הכוונה 12 שעות. כך הוא מפרש. ואז איזה בלגן זה יוצר, אם צריך לפרוש 12 שעות? קודם כל אליהם שעונים, אבל פה יש הבדל בין החורף והקיץ. כי אם אני אומר לך בקיץ 12 שעות, אתה יכול להיות, אם זה ביום, בתוך אותה עונה. אבל אם אני הולך ללילה, יוצא לי הפוך, ובחורף זה מתהפך. עכשיו כאן, בגלל שיש להם קושי ששעונים, ואין להם טיימרים ושעונים מעוררים, אז הרגישו שיש אוברלאפ, כאילו זה לא חופף, אז עדיף להגיד 24 שעות. ככה מופיע פה, אני מקריא לכם. כמה עונה, יום או לילה, ביום ניסן ותשרי, וחצי יום וחצי לילה ביום מתמוז וטבת, כן? על כן, ונראה שטעמו משום דמשמע לשיעור עונה בי"ב שעות מהשעות, שהם כ"ד ביום ובלילה, ועדיין אומר בית יוסף, מקום מקום, נראה לי שאין לחוש לכך, מאחר שהפוסקים לא הזכירו. אז בית יוסף נחרץ שאין מה בכלל לחשוש לשיטה הזאת, ובאמת בשולחן ערוך, בסימן קפ"ד, הוא אפילו לא מביא את זה. זה כאילו לא קיים, השיטה הזאת כותב בסעיף ב', אני מקריא, בשעת וסתה צריך לפרוש ממנה עונה אחת, והוא לא מוסיף אפילו יותר מזה. יש לנו אבל נושא כלים, נושא כלים, הנה הוא כותב מפורש, אם הוא ביום פורש ממנה אותו היום כולו וכו', אפילו אם הווסת בסופו הוא מותר מיד בלילה של אחריו, וכן אם הוא בתחילתו פורש כל היום הוא מותר כל הלילה שלפניו. ועל זה מביא השח וגם הטס מביאים את שיטת אבי עזרי, שאני כבר אומר לכם, כבר מופיע לפניו ברעבן, שהוא הסבא שלו, זו שיטה אשכנזית שמתועדת טוב טוב במשך 100 שנה. והשח, כשהוא בא להסביר את השיטה הזאת, אז השח אומר ככה, ודוקטור צריך לומר, לדעת רעבן, זה ודאי אם יש לה וסת קבוע ביום, כגון שיש לה וסת לראות לעולם בתחילתו, לעולם באמצעיתו, לעולם בסופו, אין צריך לפרוש על אותו היום ולא לפניו. כלומר, הנה שעה קבועה שיודעים אותה, אז ברור שזה עונה. אבל זה הגמרא דיברה, כמו נושיתתו, הגמרא דיברה על מקרה מאוד מסוים. ובאחי איירי בשעס, הוא פה הסכים. אבל אם רגילה לראות ביום ואין לה שעה קבועה, רק לפעמים בתחילתו, לפעמים באמצעיתו, לפעמים בסופו, אם כן, מה קרה? אני כבר לא יכול לחלק את היום לעונות, ואז היממה הפכה להיות חבילה אחת, ולכן אני בעצם עושה עונה. זה בעצם מה שאני עושה. הצד המשותף בין שני ההסברים, שהידיעה הזאת לא חולקת על הרעיון שאני עושה עונה, השאלה היא איך אני מחשב אותו. כלומר, אני חוזר, רש"י מחלק ליום, לילה. אם זה בתוך היום, כל היום. אם זה בתוך הלילה, כל הלילה. לא בודקים, זה תחילת היום, אמצע היום, סוף היום. הרבי, ההסבר אחד מופיע שעונה זה 12 שעות. ואז היא יכול לקחת אותי מהלילה ליום או מהיום ללילה, ואז כבר אמרו, אז תעשה כבר שתי עונות, ולפי הסבר השח זה די דומה, כן? אז זה, ביסודו של דבר זו השיטה, להלכה למעשה, רב הוא אומר שמחמירים, השח ממליץ להחמיר, מהרב אלישיב קנו, למדתי, הוא גם כותב את זה להלכה בספרו איש ואישה, שזה רק בבסד קבוע. בווסת קבוע יש טעם לעשות החומרה הזאת, אבל בווסת שאינו קבוע, שיש את שלושת הפרישות שתיארתי קודם, הוא כותב שלכתחילה לדעתו אין מה לחוש לשיטת האור זרוע, הרביה, הרעבן, ולכתחילה דע רק באותה עונה. אתה מאשר את זה.
הרוח ממש אבוי.
וככה גם אני מורה לאנשים, לחתנים, גם לעצמי ככה אני מורה, כן? רק בווסת קבוע יש טעם למי שרוצה לחוש לאור, וגם זה רק בתורת חומרה. ומעיקר הדין, גם הרמה לא חולק, מעיקר הדין זה רק באותה עונה. הרב שמעון, אתה איתנו, זה בסדר? אוקיי, בסדר. אוקיי, אז זה קודם כל חובת הפרישה של וסת והעונה. עכשיו יש אצלנו בסוגיה, מתעוררת כאמור השאלה הגדולה מאוד, אם יש חובה כזאת, שעל מה היא מושתתת? למה יש חובת פרישה? כי חוששים שמה תהיה ריאת דמים, אז איך יכול לבוא רב יוסף ולהגיד שבשעה שאדם יוצא לדרך, אז הוא צריך להזדקק לפקוד את אשתו? איך אפשר לומר את זה? וכאן ראשונים קשרו בזה שתי שאלות. שאלה ראשונה שעולה כאן ישירות כבר על הדף בין רש"י ותוספות, היא סביב השאלה, האם חובת הפרישה הזאת היא דאורייתא או דרבנן? שההנחה שראשונים מוחזים בה, שאם חובת הפרישה היא דאורייתא, לא יעלה לדעת להתיר אותו רק בגלל שהיא משתוקקת לבעלה. לעומת זאת, אם מדובר בחובת פרישה שהיא דרבנן, הם אמרו והם אמרו. כן, כלומר, יש מקום לשקול את זה ככה. בואו נראה את הראשונים פה על הדף. תוספות אומרים, אם זכרתי להביא, כן. רש"י פה אומר, תסתכלו ברש"י קודם. כותב רש"י, אני קורא, הנה, זה עולה בבירו מדבריו שלפקוד הכוונה לתשמיש המיטה, כותב רש"י, הנה, אני מיד חייב לפוקדה כי עזר לדבר רשות, אבל לדבר מצווה, לא משום לתריד במצווה, אינם מיטריד בתשמיש ויבטל ממצווה, בדברי רש"י ברור שמדובר בתשמיש, ועל זה פה התוספות חולקים. אומר רבנו תם, אני מקריד, תוספות דיבור מתחיל, חייב אדם לפקוד את אשתו, דפקידה זו אינו תשמיש, אלא כשהוא רוצה לצאת בדרך, אם הוא רחוק ממנה, לא יצא לדרך, אלא אם כן ישוב אליה ויפקדנה, או בתשמיש או בשאר דברים, וידבר על ליבה. הוא פריך מהתם נפקה להם, מלמד שהאישה משתוקקת על בעלה כשיוצא לדרך, ומסתם, כיוון שמתאווה לו, יש לו לפוקדה, אדם כבד אשתו עליו, הכתוב אומר, אז תקרא. ומשנה, אמר רב יוסף, לא נצרך אלא לאשתו נידה. יש לרבנו תם גרסה אחרת בגמרא. אחי גרסינן, הוא אומר, בכל הספרים ישנים. ואחי פירושה, דחד קרא אתה, דאפילו באשתו נידה, יש לו לפוקדה, וכמה עונה, אף על פי שאסור לשמש, מכל מקום שמחה ותענוג עולה, הועיל ורוצה לצאת לדרך, והוא מביא לזה דוגמה. כמו אני אסביר קצת את דברי רבינו תם, הם יותר מבוארים בספר הישר לרבינו תם, שהוא לקט מתורות של רבינו תם בסימן ממהי. שם רבינו תם קודם כל מתחיל לתאר, נסביר גם קצת את הרקע הריאלי של דברי רבינו תם. בתקופת הראשונים באשכנז, בצרפת, אחד מהתופעות החברתיות שיש לה הרבה ביטויים בהלכה, זה שאנשים עסקו במסחר והם היו נוסעים ממקום למקום. ואנשים היו יוצאים מהבית ונעלמים. זה לא המציאות החברתית שלנו, שאנשים הם מונוגמים, יש להם בית אחד. גם אם אדם נוסע, אז יש מטוסים, אתה נוסע וחוזר, כן, יש אנשים עדיין בקהילות כאן שעובדים בחוץ לארץ, הם נוסעים, חוזרים, הם לא... המציאות הזאת, אתה אדם נוסע, מה תנאי הנסיעות בצרפת של המאה ה-12, כמה אדם שומר על קשר עם ביתו כשהוא ככה נעלם. יש סברה מאוד רווחת אצל היסטוריונים שחלק מהחרם רבנו גרשום לאסור נישואי שתי נשים זה על הרקע של התופעה הזאת. אדם מנסורי חי במגנצה, נוסע לביזנס, אז מה הוא עושה? מתחתן עם עוד אישה במקום השני, ועוד אישה, ועוד אישה.
זה גמרא,
נכון? יותר מזה, הם היו דואגים שיהיה להם ללילה אחד, כן, אבל יש השערה רווחת שבתנאים חברתיים שבהם אנשים נוסעים הרבה, זה יוצר בעיות. שיטת רבינו תם על לשלוח עדות בכתב, שפשוטה של הלכה שאדם לא יכול להעיד מהכתב, אי אפשר לשלוח תצהיר. רבנו תם הופך את הקערה על פיה, ורבנו תם אומר שאדם יכול לשלוח תצהיר, גם זה יש השערה שזה בין היתר על הרקע הזה. כלומר, כשההלכה אומרת אל תשלח תצהיר, מה היא מניחה שיקרה? שתבוא, זה מה שהיא רוצה. כלומר, יש תסריט שאתה קובע הלכה, הברירת מחדל. עדיף שהעד יבוא ונחקור אותו, שזה מאוד נחמד בחברה של בבל האמוראית, שאנשים גרים במקום אחד, אנשים לא נוסעים. אז אם אני אומר, לא, אי אפשר תצהיר, תבוא בעצמך, הוא יבוא בעצמו. אבל בחברה כזאת, שאנשים נודדים ואנשים נוסעים, אם אני אומר, איך, אי אפשר לשלוח תצהיר, אני איבדתי את העד, כי הוא לא יבוא. הוא עסוק במסעיו, הילך למסעיו, כן? וזה ברור שחלק מהדברים שעולים כאן בתוספות, הם גם על הרקע הזה, כשרבנו תם אומר, דבר ראשון, נחזור את קראת התוספות, יש פה הרי שני פסוקים. אז מה אומר הפסוק הראשון? תראו מה הוא אומר. כשהוא רוצה לצאת לדרך, אם הוא רחוק ממנה, לא יצא לדרך, אלא אם כן ישוב אליה ויפקדנה, או בתשמיש או בשאר דברים, וידבר על ליבה. מה זה ידבר על ליבה הזה? אז אני אקריא לכם את זה מספר הישר, אתם מיד תבינו מה קצת הלך לאיבוד בתוספות, אבל הכוונה שהוא צריך להודיע לה בכלל שהוא נוסע, זאת הכוונה. עד כדי כך, אתם צוחקים, אבל כן, מה כותב רבינו תם, נראה לי פקידה הזו, זה סימן ממהי, לאו דווקא תשמיש, אלא כשהוא רוצה לצאת לדרך, אם הוא רחוק ממנה, אני לא יודע, הוא לאו דווקא נוסע מהבית, יכול להיות שבמקום אחר, לא יצא לדרך, אלא אם כן ישוב אליה ויפקדנה, או בתשמיש, או בשאר צרכים, ולא ילך למרחקים בלא דעתה. זה המשפט שחסר בתוספות. אז דבר ראשון אומרים, אין דבר כזה שאדם נוסע, עזבו את הגעגועים ואת כל מה שדיברנו קודם, כן, שאתה הכי מתגעגע. קודם כל תהיה מנש, אתה רוצה לנסוע, תודיע בבית, כאילו, אם המתבגרים אני צריך כל הזמן להגיד להם, חבר'ה, פשוט לספר, איפה את, כאילו, בין היתר כמסוכן, לא כי רוצים לעשות אחריך מעקב, כן? אבל זאת ההלכה הראשונה, כן? ולא ילך למרחקים ולא דעתה.
לא נשמע שהוא מספר לתשמי אני הולך למסע של חולי חודשיים. זה לא נראה באמת שנשים לא ידעו שהבעלים שלהם נעלמים.
הוא צריך רשות שלה. הוא צריך רשות שלה, אבל ההלכה, ובעצם הוא מפרש את ההלכה, לא, כאילו, אם אתה כמו רשי וכמו הראשונים האחרים, נחזור עליהם תכף, בסדר? כשאומרים זה מצוות עונה. מצוות עונה היא בשעה שהזוג רוצה, כשיש השתוקקות. אז זה חלק ממצוות עונה, זה הכל. וכשאתה רבנו תם, מה בעצם הבעיה שאתה רבנו תם? אני אסביר. למה הוא הוציא את התשמיש שאנחנו מבינים? כבר הסברתי לכם. לא עולה על דעתו שאפשר להתיר סמוך לבסטה תשמיש. אז הוא מפרש, אבל אם זה פקידה, מה השאלה המתבקשת? למה אומרים לך לדבר עם אשתך? כאילו, מה הסיפור? אז יכול להיות, וזה מה שהוא הולך להגיד סמוך לבסתה, זה המשפט הבא, שגם לדבר זה חלק מחברות של בני זוג. בני זוג זה לא רק יחסים, בני זוג זה לא רק הנאה, בני זוג זה גם ריאות, חברות, להיות מש, לדבר. אבל הוא עוד בשלב לפני כן, הוא אומר, קודם כל הכוונה, תדבר איתה, מה הכוונה? אל תלך לדרך בלי רשות שלה, בלי ברכת הדרך. זאת הכוונה. בכתובות, בארץ, אתם יודעים מה שכתוב הדירה בארץ ישראל? שמתם לב לזה? אתם יודעים למה צריך לכתוב את זה? כי היו על זה מריבות, זה לא מובן. כתוב בכתובות, גם החלק שמדלגים כשקוראים את הכתובה בחתונות, אם אתם מקשיבים, אז יש חלק גדול באמצע שמדלגים עליו. אז רק מי שנמצא כשמלאים את הכתובה רואה את זה, אז אסור לו ללכת בלי רשותה. עכשיו, את כל הדברים האלה תמיד כותבים כי היו תקלות. זאת הסיבה שכותבים. יש פה עורכי דין? אני מפסיקו לבוא. העורכי דין יכולים לאשר שרוב הסעיפים בחוזים הם נגד דברים שקרו או שמפחדים שיקרו. זאת הסיבה שיש את כל הסעיפים האלה, כן? אז זה דבר ראשון מה שרבן אותם אומר, הוא צריך לדבר איתה, לא בגלל מצוות עונה, אלא הוא צריך לדבר איתה, כי אדם לא נוסע בלי לומר לאשתו. זה דבר ראשון. בסדר? עכשיו, שואלת הגמרא, כן, אפי.
הוא רואה, שבגלל תוסף בנתקים מהגמרא. מי שאומר לילה אומר לפני כן, כל יודע שאשתו היא יראת שחיים
ונוב פקודה.
מה זה?
מה
קשור לסמוך לעונה?
יפה. זה אחד מהראיות שהריטווה יביא נגד רבינו תם. הריטווה כותב את זה במפורש מהגמרא בשורה הקודמת מוכח שאפי צודק. ככה כתוב מפורש בריטווה. לא כתוב שאפי צודק, אבל הריטווה תראה את הטענה הזאת. אתה צודק. אתה צודק, לכן אני הקדמתי, יש לרבינו תם, לפי מיטב הבנתי, שני מוקדים שעומדים מאחורי גיבוש השיטה שלו. דבר אחד זה התמיהה העצומה, איך אפשר לעלות על הדעת, נראה איך ראשונים אחרים מתמודדים, אבל איך אפשר לעלות על הדעת שמתירים בשעת וסתה שיש חובת פרישה, ויש סכנה אמיתית שתהיה ראייה, איך אפשר להתיר? והדבר השני זה גם המציאות החברתית, כלומר להסביר את הגמרא שאומרת, אסור לנסוע בלי שאתה הולך ואומר לאשתך ומדבר איתה וכו', כן? יש מציאות חברתית שמסבירה למה אתה חושב שהגמרא תגיד דבר כזה. כי אני לא הייתי מעלה על דעתי שהגמרא צריכה להגיד דבר כזה. כי אני לא הולך למיירב בלי להגיד לאשתי שלום, אני יוצא מהבית, כן? כאילו, באתי לשיעור, אמרתי לו שלום, אני יוצא מהבית, הלכתי להגיד שלום, כן? אבל יש פה איזושהי מציאות חברתית, הוא כותב, אתה לא בדיוק בבית, אתה נמצא מרחק יום מהבית או משהו כזה. כך הוא מתאר את זה. ואתה עכשיו רוצה לנסוע לנסיעת ביזנס, לא יודע, אז תיסע קודם הביתה. אך הוא כותב, אני קורא את זה עוד פעם. כשרוצה לצאת לדרך, כוונה לנסיעה ארוכת ימים, אם הוא רחוק ממנה, כלומר הוא לא בבית, אלא הוא כבר במקום אחר, אז מה אומרים? אל תיסע משם, אלא לא יצא לדרך אליהם, כן ישוב אליה, קודם תיסע הביתה, ויפקדנה, כן, מה זה יפקדנה הוא כבר אמר, אם זה שלא בשעת וסתה, יכול להיות גם תשמיש, הוא לא, רבן אותם לא מתנגד, או בשעת צרכים, אבל עיקר העניין הוא לא מצוות עונה, זה בכלל לא קשור למצוות עונה לשיטתו, אלא עיקר הדין הוא לא ילך למרחקים ולא דעתה, זה עיקר הדין. ואז שאלת הגמרא, אבל יש עוד פסוק, מה צריך את הפסוק השני? וכאן בא רבי נותם ואומר, יש לו גרסה אחרת בגמרא. אני רוצה קצת להסביר את העניין פה של הספרים הישנים. אתם יודעים למה הספר הזה נקרא ספר הישר? למה זה השם שלו? אז זה לא בעיה להגיד, יעקב, לא, קורא לו יעקב, ישר, למה? אז אני ממליץ לכם פעם, יהיה לכם זמן פנוי, תקראו את ההקדמה שלו. בהקדמה, שהיא לא מאוד ארוכה, רבן אותה מסביר, הוא מתאר תופעה שאני מניח שהיא מוכרת לכם מלימוד גמרא. הוא אומר שאחד מכלי הפרשנות שהיו בידי רש"י היה כלי ההגעה. מתי רש"י מגיע גמרא? הרי האחי גרסינה, נהי ג' של רש"י, שהוא מפעיל אותו כמעט בכל מסכת בש"ס, בין 10-20 מקומות בתוך מסכת, זה כלי פרשני, הוא מגיע כשהסוגיה לא מובנת. ואחד מהכלים הפרשניים זה להציע שאולי בגמרא צריך להיות כתוב או היה כתוב משהו אחר. במשך הרבה מאוד שנים סברו שרש"י מגיע מסברה, ולפני כמה שנים חוקרת תלמוד בשם ורד נועם פרסמה מאמר מאוד חשוב, ששם היא הצביעה שב-70 ומשהו אחוז של ההגעות האלה של רש"י, לא לכל הש"ס, היא בדקה של כמה מסכתות, זה מופיע בכתבי יד מזרחיים. כלומר, זה מעלה את האפשרות שלפני רש"י היו כתבי יד מזרחים. אני אסביר, כתבי היד של התלמוד מתפלגים בין אזורים. רשי הוא חי בצרפת, הוא למד בגרמניה, אז אני מצפה שיהיה לרשי כתבי יד אשכנזיים. ורשי, יש התאמה באמת די גבוהה בין נוסחאות תלמוד מאזור המזרח, דיינו מאזור של חלב, של הרם צובה, כן, המזרח התיכון, לבין נוסחאות שרשי מכיר. זה מעלה את האפשרות, מי שעשה מזה מתאמים, ממש, זה הדוד שלי חיים סולובייצ'יק, שכתב מאמר מאוד גדול על השורשים הבבליים של יהדות האשכנז, מאמר מאוד שונה במחלוקת, ובתוכו הוא טוען שהיו סוחרים, שהיו מגיעים מבבל, אותם סוחרים שקודם תיארתי אותם, כן? היו, הביאו אותם כתבי יד מזרחיים, היו הביאים איתם סחורה, וגם כתבי יד של התלמוד, והוא רוצה לטעון איזה צינור של קשר ישיר בין בבל לבין אשכנז. אבל רק רבנו תם, הנכד של רשי מתאר, שרשי תמיד הגיע בפירוש שלו. אתם יודעים מכירים את התופעה שרשי כותב בפירוש אחי בר סינן? ואומר רבנו תם, הייתה לזה סיבה. מה הייתה הסיבה? רשי לא שינה את נוסח הגמרא בתוך הספרים. וזאת למה? כי רשי ידע שהגאה היא הצעה. היא פרשנות שהיא אפשרית, אבל יכול להיות, אפשר לשלול את האפשרות, שהנוסח השעה לא תמוע, יכול להיות שיש לו הסבר, והיה לו כבוד לעידוד של הטקסט. היה לו כבוד לזה. הוא אמר לעצמו, אולי זה יכול להיות נכון. ולכן מה רשי עשה? שימר את הנוסח שהיה לפניו, הציע בצד להגיע, אומר רבנו תם, חוץ ממסכת אחת שהוא ראה שהוא הגיע בפנים, הוא אומר שהוא ראה את השס של סבא, הם מסכת זבחים, אוהבים לחשוב שהסיבה היא, כי זה מסכת שהיא לא הלוכה למעשה. זאת הסיבה. אבל אומר רבנו תם, אח שלי הרשבם, לא עושה ככה. אח שלי הרשבם, כל פעם שהוא מגיע, הוא משנה בתוך הגמרות, ואז הוא מתאר תופעה שכולכם מכירים. מה עשו מעתיקי התלמוד, אחרי שהם ראו שרשי אומר אחי גר סינן, אז מה הם עשו? הם שמעו בקולו והם תקנו. אני מניח שאתם יודעים שבכל מקום כמעט שכתוב אחי גר סינן ברשי, זה גם מה שכתוב בדפוס וילה. אז למה רשי אומר אחי גר סינן? מהסיבה שתיארתי, אנשים תקנו על פי רשי, ואז הם בעצם איבדו את הנוסח הישן ולא נתנו לו אפשרות שמישהו יסביר אותו, כן? וכנגד זה אומר רבנו תם, אני כותב ספר שהמטרה היא ליישר חזרה את נוסח התלמוד. אני בא להחזיר עטרה ליושנה, לא לאפשר התופעה הזאת להתרחש, וזה בעצם מה שהוא מתאר כאן. אומר רבנו תם, כך הוא מעיד, שבספרים הישנים לא היה כתוב בגמרא את מה שכתוב לפנינו, לא נצריכה אלא סמוך לבסתה, אלא היה כתוב בגמרא לא נצריכה אלא לאשתו נידה. ככה מעיד רבנו תם שהיה כתוב בספרים. הוא אומר, אנשים הגיעו את הביטוי הזה, למה? מסיבה מאוד פשוטה. אם כתוב לא נצריך אלא אשתו נידה, שימו לב מה רבנו תם קובע, שאדם חייב גם כשאשתו נידה ללכת הביתה, ומה לעשות? לדבר את הדברי חיבה. עכשיו פה באמת נוגעים בשאלה, יש בראשונים ממש דיונים על זה, האם זמן שאישה נידה זה זמן ראוי לדבר דברי חיבה? וכאן רבנו תם אומר שכן. בעצם אומר רבנו תם, היא נידה, אז יחסים אסורים, אבל לדבר מותר. אני אפילו ממליץ, אני אומר לכל חתן שאני עומד איתו, שידאג שגם בתקופה של הנידות, שהקשר הזוגי יהיה קשר ששומרים עליו, שמדברים, יש הרבה מה לעשות, כן? אבל רבנו תם אומר, זה בזמן שאשתו לשם, יש כאלה שהסתייגו מכך, ואמרו לעצמם, איך אנחנו נתיר חובת, כלומר זה חייב להיות פקידה במובן של דיבור, אבל יש כאלה שגם לזה התנגדו. אז בין אם זה הרקע להגעה או בין אם אחר, טוען רבנו תם, הגיעו את הסוגיות, את הגמרות, כתבו סמוך לבסתה, ולדעתו שיבשו את כל הסוגיה. כן, מי פה רוצה להעיר?
אפילו רבנו תם רק אומר שזה בשעה שהוא יצא לדבר.
נכון, אז בואו נקרא את זה בפנים, אוקיי, אני קורא את רבנו תם בפנים, אוקיי, עדיף מספר ישר, אבל בואו נחזור לתוספות ותראו את כל זה בפנים. הוא פריך, זה השורה החמישית בתוספות. מהתם נפקלי מלמד שהאישה משתוקקת על בעלה כשיוצא לדרך, ומסתום כיוון שמתאווה לו יש לו לפוקדה, והמכבד אשתו עליו הכתוב אומר אז תקרא, ומשנה, הוא כבר לוקח את המשך הגמרא, ומשנה, אמר רב יוסף לא נצלחה אלא לשתו נידה, האחי גרסינן בכל הספרים ישנים, והאחי פירושו, דחת קראת יד אפילו באשתו נידה יש לו לפוקדה. כמובן מה השאלה, אז מה זה וכמה עונה? לדעתו השאלה וכמה עונה לא הולך על חובת הפרישה סמוך לבסת, כמו לפי הגרסה בגמרא, סמוך לבסתה, וכמה עונה, הוא לא נשאל על היוצא לדרך, אלא הוא נשאל על, 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 על כל אישה, חובת הפרישה סמוך לבסתה הוא בעונה. ולפי דעת רבינו תם, העונה הוא בהקשר של היוצא לדרך. כי מהי השאלה עונה? כן, אני קורא את זה. וכמה עונה, אף על פי שאסור לשמש, מכל מקום שמחה ותענוג הוא להועיל ורוצה לצאת לדרך, כן? זה שמחה ותענוג לדבר. כן, מה ההוכחה של רבינו תם?
רגע, מה הוא? זאת אומרת, הבעל צריך לחזור הביתה למשך 12 שעות.
בואו נראה את זה פה בפנים, אוקיי, רק שנייה. בואו נראה. כן. הוא צריך לשהות בבית עונה שלמה, זה הכוונה, כמה עונה. אני קורא לך את זה מספר ישר, פה הכל יותר ברור. ומשנה אמר רב יוסף, לא נצרכה אלא לאשתו נידה, אך היא גרסינן בכל הספרים הישנים, ואך היא פירושו, חד קרא משמלן שחייב לפקוד את אשתו אם אינה נידה, ויבוא עליה וידבר אל ליבה עונה שלמה. עונה, הכוונה, כמה זמן תהיה בבית לפני שתיסה. זאת הכוונה, כך הוא מפרש את הגמרא. וקרא אחרינה כמה שמלן, שאפילו אשתו נידה יש לו לפוקדה וחמה, כמה זמן הפקידה צריכה להיות, תבוא הביתה לדקה, תגיד לה, שלום, אני נוסע להתראות, לא, תישאר. עונה. וכמה אמרה עונה, שאפילו שאסורה בתשמיש, שמחה היא ותענוגו לה, הועיל ורוצה לצאת לדרך. ככה אומר רבינו תם, והוא ממשיך, וטובה עונה, אני מדלה קצת. טובה עונה איקה בתלמוד שאינו בתשמיש. עונה לא חייבת להתייחס רק לתשמיש, ואז הוא ממשיך ואומר, ומה שהוגהו בספרים לא נצרכה אלא סמוך לבסתה, שיבוש גדול הגיעו, והוא מסביר למה הגיעו את הגמרות. לפי שסברו דפקידה היינו תשמיש. חדה, דבשבו, עכשיו למה זה טעות לדעתו? כלומר אולי הם צודקים. חדה דבשבועות מוכיח בסמוך לבסתה דאורייתא. כלומר היות וחובת הפרישה סמוך לבסתה דאורייתא, איך יעלה על הדעת שאומרים לו לשמש מיטתו כשיש חובת פרישה? ועוד, כאמרים לנו מילי לדבר הרשות, וכי משל דבר הרשות אקרינן ויזרתם בבני ישראל מתאומתם, עד רבה יידחה דבר הרשות, ואל יצא לדבר הרשות בסמוך לבסתה, והתקיימו שני מקורות הללו, אבל לפי מה שפרשתי, עתיה שפיר, שאם רוצה לצאת לדבר הרשות, ישוב בביתו, ויפקוד את אשתו וכו'. יש עדות דומה של בעל המאור בבעלי הנפש בספר הלכה של הרייבד על הלכות תרת המשפחה, ויש עליו השגות של הרזה של בעל המאור. אז בעל המאור כותב, אני מקריא את השגותיו, זה בתחילת שער תיקון הרסתות, כותב, ואין פקידה זו אלא פקידת שלום ונטילת רשות בלבד, ממש מפרש כמו רבן אותם, זה ליטול רשות מהאישה לנסוע. ואפילו באשתו נידה, ואחי גרסין עליה ביבמות, בספרים ישנים מדוקדקים, ועונה שאמרו, לא לעונת הווסת, כאן יש פירוש אחר עזרה, אלא לעונת יציאתו לדרך. שזה יהיה קרוב ליציאה לדרך, ומה שהגיעו בספרים, אפילו בסמוך לבסתה, הגעה היא שהוגעה משמו שרב יצחק בן מרן לידי זל, אחד מהחכמים בפרובנס, ולייתה כל עיקר ולא נמצאת בספר ישן מעולם. ואין לי בזה להאריך, הלא היא כתובה על ספר הישר, והוא שולח לספר הישר. גם אני בדקתי בספרים ישנים, והסתכלתי בכתבי היד של הסוגיה, ובכתבי גניזה, מופיע גם בחלק מכתבי הגניזה, הגרסה של רבינו תם, וגם מופיע גרסה אחרת, אני לא יודע בתוך ה... הספרים האלה, איך מכריעים, מה מקורי ומה לא, אבל לפחות רבינו תם והרזה היו בטוחים שהגרסה המקורית היא אשתו נידה שהוגה לסמוך לבסתה. כן, מה סברו ראשונים אחרים, או איך הם ענו על הטענות של רבינו תם? אז כאן בעיקר ראשונים הלכו בכיוון שחובת הפרישה סמוך לבסת היא דרבנן. כן, בבקשה.
שני הדברים היה אחד שזה דאורייתא ומה היה השני?
אני עוד לא הגעתי לשני, בסדר? אני עוד אגיע אליו כי... לא, לא, אתה לא סדיר לי בכלל, אוקיי? אז תראו, טוב מאוד שאתה תופס אותי. לא, פשוט לא הגעתי. הרייבד בשער תיקון הרסתות הרייבד כותב שחובת הפרישה היא דרבנן, וההוכחה שלו היא סוגייתנו. כך כותב הרייבד, אני מקריא. הוא כותב, תחילה נאמר תחשש הבסתו דרבננו, ואני מדלה קצת, והוא כותב, ועוד דדאמרינן דיבמות, חייב אדם לפקוד את אשתו בשעה שיוצא לדרך, הוא מוקמין עלה אפילו בשעת בסתה, שמע מינה, בסתו דרבננו, במקום מצווה, לא גזור. והוא אומר, ואי דאורייתא, איך ישרין עליהם? ועוד כמחייבים עלינם, אם מחייבים אדם לעבור איסור דאורייתא, אלא שמע מינה דרבנני, ואכן פסק רב אחא, כוונה לשאילתות, וכן פסק בעל ההלכות. אי, יש ברייתא שהיא נשמע דאורייתא. ואף אגב דתניא, ויזרתם לבני ישראל מטומאתם, אזהרה לבני ישראל שיפרשו ממשותיהם סמוך לבסתם בכמה עונה, ההיא אסמכתאי. זה כיוון אחד שמופיע כבר, אסמכתא. זה כיוון אחד שמופיע ברייבד, שמפותח מאוד אצל ראשוני קטלוניה. מה שהריטב"א מביא בשם הרמב"ן, אני לא אכנס אתכם לכל הפרטים בסוגיה בשבועות, אבל הוא אומר, המילה עונה, יש לה שתי משמעויות בסוגיות של הגמרא. אין לה משמעות אחת. העונה יכול להיות, כמו שרשי אמר, חצי מהיממה, או היום או הלילה, ועונה גם יכולה להיות זמן מדויק בשעון. ועל זה כותב הריטב"א, אם חובת הפרישה היא דאורייתא או דרבנן, שתלוי לאיזה משמעות של עונה. כך הוא כותב, אני מקריא את דבריו, הוא כותב, כן, ונראה לי שמה שכתבתי לאל, העניין בתורת יפה, זה סמוך לבסתה, אמור בשמת אינדי לאל, שהדבר הזה הוא לא עונה, אלא מהו, אני קורא, סמוך לבסתה שהזהיר התורה, זה כן דאורייתא לדעתו, לא כמו הרייבד. היינו סמוך ממש, כגון חצי שעה, וכיוצא בו. ואם אני נמצא, נגיד, האישה יודעת שבארבע אחרי צהריים, אז משלוש וחצי דאורייתא חייבים לפרוש. לעומת זאת, הוא כותב, לפרוש מהבוקר, זה דרבנן, מה אמרו לה יוצא לדרך? לא תיכנס לחצי שעה לפני המועד, אלא תוותר על ההרחקה של הבוקר, שמתחילת העונה, על זה אתה יכול לוותר. כך הוא כותב, אני מקריא את דבריו, הוא כותב כך, ועונה אמורה בדברי רב יושיה מדרבנן היא לעשות גדר וסייג, דעקה מנה וסתות דרבנן, ואך החמיר התורה לאסור עונה שלמה קודם לכן, אלא ודאי כדאמרן, והשתא, היינו דשאר אלי לעונה זו משום פקידת אשתו, ומשלך נתנו לך. כי הם אמרו, והם אמרו, דחו לה מדרבנן. אז יש פה דעה שבעצם הולכת באמצע, והיא גם בתוכה כלול הסבר איך התירו דבר שאתה מפחד שיקרה. דיינו, אם יש סכנה פיזית שזה יקרה, אז איך אתה מתיר, איך אתה מחייב מישהו להיכנס לסכנה? אז הוא אומר, אין לכם להבין, כלומר, הדאורייתא אומר שזה מסוכן, הדרבנן אומר שזה פרוטוקול, זה כאילו, אני מרחיק קצת יותר. ואז הנה לה, השיטה ההלכתית הזאת, היא לא רק פורמליסטית, יש בה גם רציונל. והיא אומרת שסמוך לעונה ממש של הזמן של הווסת, באמת גם יוצא לדרך לא יפקוד את אשתו. לעומת זאת, החקד רבנן שינוי הבוקר או מי הלילה או מתחילת העונה, הדבר הזה ביוצא לדרך ויתרו עליו. יש לריטב"א קודם גם הסבר מאוד מעניין איך יכלו לוותר עליו, שהרי מה אומר הפסוק שלנו שמביאים ביבמות, וידעת כי שלום הוא עליך ופקדת נביך ולא תחטא. אז מה בעצם יש פה הבטחה? שלא תחטא, פשוט לא יקרה. כלומר, עד שאתה שואל איך אתה מסכן את עצמך, יש פה הבטחה שזה לא יקרה. אבל מה חייבים להגיד עוד פעם, אני חוזר לחילוק של הריטב"א, זה לא יקרה אם זה לא בסבירות גבוהה. כלומר, אם זה בסבירות נמוכה, אז אפילו יש פה הבטחה, אז לך זה לא יקרה. כן? אדם לא יכול להגיד לי זה לא יקרה. אבל כשמצווים עליו, אז הוא יכול, וככה כותב שם הריטב"א, שזה כאמור קו אחד שעולה כאן אצל ראשונים. בעצם השאלה אם זה דאורייתא או דרבנן, היא בעצם מחלוקת עד כמה אני חושש שזה גם באמת חשש ריאלי. כשאפי, כאן אני אקריא לך את מה שכותב הריטב"א לקיים את דבריך. כן, כותב הריטב"א, אני קורא נגד רבנו תם, ולא נהיר עליו, כך הוא כותב על רבנו תם, חדא דרישנא דלפקוד את אשתו לא משמע הכי. ועוד יש לו גם טענה נגד התפיסה שאדם פוקד את אשתו נידה. הוא כותב, ועוד כיוון בתשמיש אסור, למה ללבושה יצר הרע? אז עצם אומר להם, תצאו בדייט, אבל no filandem, כן, תעצרו. אז הוא אומר, למה? הוא אומר, אני לא מעלה על דעתי שזאת הכוונה, ככה חושב הרטווה. אני רק מעיר שברטווה ביבמות הוא כותב הפוך, הוא כותב שזה רעיון טוב שבני זוג גם בזמן העדות ידברו, כן? יש קצת סתירה ברטווה, מה הוא חושב על, על הרעיון הזה, אבל בכל מקרה, הרטווה עצמו חושב שזה תשמיש ממש, וכאמור ההסבר שלו הוא סדרת דרבנן, כלומר לא באמת עניין ריאלי. יש הסבר שלישי שהוא מביא פה בשם הרמה, הרמה בהי, רבי מאיר הלוי אבולעפיה מטוליטולה, ותראו איך הוא מפרש את, את הסוגיה. ובשם הרב רבי מאיר הזל הלוי מטוליטולה שמעתי, שהיה מפרש לסמוך לבסתה היינו וסת של טבילה, שחייב להמתין עד שתטבול ויפקדנה. דווסת לשון זמן ומועדו. והפירוש הזה בלשון וסת מורגל בלשון חז"ל, במילים אחרות, הרמ"א אומר, אם אתה עומד לצאת לדרך כל כך קרוב למועד הטבילה, אז תדחה את הנסיעה שלך ביממה, לא יקרה כלום. זה מה שהוא אומר. זה בכלל לא אומר לאדם סמוך לווסת לפקוד את אשתו, אלא זה אומר לו לדחות את הנסיעה שלו. שאם זה יותר מעונה, אז זה לא אומר לו, תדחה נסיעה, אתה לא חייב, כן? אבל אם זה כל כך קרוב, הנסיעה למועד הטבילה, אז תדחה את הנסיעה שלך, תיסע מחר, אל תיסע היום. ככה הוא מפרש. למרות שהרבה ראשונים דוחים את זה בלשון הסוגיה, אבל הלכה למעשה, המהרש"ל כותב בים של שלמה, שזה רעיון טוב. הוא כותב, זה נכון עניינית, זה לא לדעתו, פירוש הגמרא, אבל זה לא אומר שהרעיון הוא רעיון מופרך, כן? אז זה עניין אחד. להלכה בשולחן ערוך בסימן קוף פי ד' סעיף י' כותב המחבר, הרוצה לצאת לדרך צריך לפקוד אשתו אפילו סמוך לבסתה, אז הוא מאמץ את הפירוש של רוב הראשונים נגד רבינו תם. כותב הרמה, ואפילו בתשמיש שרי, ומכל מקום כותב הרמה, המחמיר שלא לפוקדה שיטת רבינו תם רק בדברי ריצוי תבוא עליו ברכה. עכשיו יש פה כאמור, ירון, אתה ביקשת שאני לא אשכח, גם עניין שני שהרשב"א הכניס אותו כאן, והוא לגבי חובת הפרישה סמוך לווסת, ממה חייבים לפרוש? האם חייבים לפרוש רק מתשמיש, אבל מותרים בכל ענייני קורבה, או האם יש חובה להרחיק גם מחיבוק ונישוק? הדברים נידונים בתורת הבית של הרשב"א בשער שביעי בבית שני. רציתי לקמץ ברימה של הספרים היום, ככה הבאתי הרבה, אז אני אקריא את זה מהבית יוסף. זה נמצא בבית יוסף בסימן קוף פי ד', שם הוא כותב, אני מקריא, ופרישה שפורש סמוך לבסתה אינו אלא לתשמיש, אבל מותר בשער כל קריבות דברים. שמפה יש חשבון מתמטי פשוט. אם סמוך לבסתה חייבים לפרוש רק מתשמיש, אז על כורחי כשאומרים חייב לפוקדה סמוך ביוצא לדרך, הדבר היחיד שנשאר מהו? תשמיש, אז זה חייב להוליך לשיטת רש"י. כלומר כאן הבעתי, ירון, שני העניינים היו, הראשון היה אם זה דורית עוד רבנן, כלומר זה חשש ריאלי או לא, אבל השני הוא אם סמוך, אם בכל חובת פרישה סמוך לווסת רק חייבים לפרוש מתשמיש, אז על כוחנו שמשהו חייב יוצא לדרך זה תשמיש. לעומת זאת לפי רבינו תם מה יוצא? אז בוא נשמע מה אומר הרשב"א. כן, כתב הרשב"א בתורת הבית, וכתב שכן דעת רש"י. כלומר, לדעת רש"י, ככה סבור הרשב"א, זה לא מחויב מבחינה לוגית. אבל הרשב"א אומר, אם רש"י חייב תשמיש, על כוחי שרש"י חשב שהפרישה היא רק מתשמיש. הרי יכול להיות לוגית שחובת הפרישה יותר, אבל יוצא לדרך, אמרו לך יותר. והרב רבי אברהם ז"ל, וזה הרייבל, גם הרייבל כותב את זה מפורש בבעלי הנפש, שחייבים לפרוש רק מתשמיש. אבל כותב הרשב"א, ויש מי שהורה שהיא אסורה בכל הקריבות כנידה, ולא יראה לי עד כאן לשונו. ועל זה אומר הבית יוסף, ואין לומר ברבינו תם שסובר שהיוצא לדרך אינו פוקד את אשתו בעונה סמוכה לבסתה אלא בדברי ריצוי ולא בתשמיש, כן? למי שאינו יוצא לדרך אסור כל קריבה, דאם לא כן, מה איכא בן יוצא לדרך לאינו יוצא לדרך, דלעולם לכולי עלמא שרעי ויוצא לדרך הצטריך עליה להשפילן דחייב לפקוד את אשתו. וכאן ההלכה בשולחן ערוך, המחבר פוסק בסעיף ב' בסימן קפ"ד, הוא כותב, בשעת ועשתה צריך לפרוש ממנה, עונה אחת, ולא משעה קריבות, אלא מתשמיש המיטה בלבד. אז הוא פוסק כדיוק של הרשב"א מרש"י. על זה כותב כאן השח, אני מקריא, משמע אפילו חיבוק ונישוק שרי, כמו שפסק בית יוסף. אני רוצה להסביר את הטרמינולוגיה, מבדילים מהן שלוש קבוצות הלכות. תשמיש מעבר האחד, מתחתיו יש חיבוק ונישוק שהוא קרבה, שיש לה משמעות מינית, אבל היא לא ביעה, היא לא קיום יחסים מלאים, ואז יש הרחקות, שזה בתקופת הנידות נוהגים כל מיני פעולות שאסור לעשות אותן, למרות שהם בעצמם לא בהכרח מבטאים איזושהי קרבה שקיימת. כמובן לא עולה לדעת לאסור הרחקות, אבל השאלה היא לגבי קבוצת הביניים של חיבוק ונישוק. כן, אז הוא אומר, מדייק השח בדברי המחבר שהוא מתיר אפילו חיבוק ונישוק, ואז הוא כותב, הוא דולו כתרומת הדשן, וכן נראה דעת הרב בסעיף י', כלומר נראה גם ברמה בסעיף י', שכן הרמה כותב בסעיף י' על היוצא לדרך, הוא כבר נתבאר בכל מיני קורבה ואהבה שרי מלבד תשמיש. אז כאן מפורש גם בדברי הרמה, שהוא פוסק כמו המחבר, שרק עוסק, עוסר תשמיש, ואז הוא כותב, וכן פסק הבח, אלא שמסיים מי הוא נראה דה מחמיר באלה תבוא עליו ברכה. שזה רק אשכנזים מדברים ככה בהלכה, כן? ספרדים אומרים מה לעשות, מה מותר, מה, רק אשכנזים, גם קודם, ראיתם? זה מותר, אבל המחמיר תבוא על הברכה, וכזה ככה, וממליצים וקורצים, אבל ככה הוא מביא פה בשם הבח, אבל הוא כותב השח עצמו בסעיף י', השח כותב שגם לבח שביוצא לדרך, שסמוך לבסתה אסור חיבוק ונישוק, גם אם הוא יפסוק כרבינו טעם שלאסור תשמיש ביוצא לדרך ולהתיר פקידה, הוא יתיר חיבוק ונישוק ביוצא לדרך. כן, כך הוא כותב, אני מקריא לכם, דכל מיני קורבה אפילו חיבוק ונישוק, ואף על גב דכתבתי בשם הבח דה מחמיר בחיבוק ונישוק תבוא עליו ברכה, דרי דאחה אין להחמיר כלל. אני אומר, תבוא ברכה על אדם שנפרד מאשתו כמו שצריך, ולא נכניס כל מיני חומות למיניהם, כן? כלומר, זה לא חומרה לא לחבק את בן או בת הזוג שיוצאים לדרך, זה לא חומרה, כן? צריך גם להחמיר בלהיות מנש ולהיפרד כמו שצריך. הוא אומר ככה, דאחה אין להחמיר כלל, כיוון דיש אומרים דאפילו בתשמיש חיוב או מצווה איקה. הוא אומר, מקסים, אז אתה תשמיש עושר כמו רבינו תם, אבל לא היה לדעת שלא יהיה חיבוק ונישוק. בסדר, אז עד כאן הנושא הזה, מישהו רוצה לשאול, להעיר? בכל זאת, אוקיי.
אז בואו. רוב
הראשונים סוברים שרק תשמיש אסור בזמן הווסת. הרעש בדן, וגם הבית יוסף. האם אפשר לדייק מדברי הרבינו תם אולי אחרת? המחבר והרמה אוסרים רק תשמיש, אבל השח מביא בשם הבח תבוא ברכה על מי שנמנע מתשמיש. שאני אגיד לכם רק כלל שהרב ידשיב קנוע לימד אותי, הוא היה מדריך חתנים שלי לפני שאני התחתנתי, לפני שהוא כתב, לפני שהרב ידשיב קנוע, הוא כתב בסלר בתחום של תורת המשפחה, ספר איש ואישה, ספר שאני מאוד ממליץ עליו. כשהוא למד איתי זה היה מהקלסר שלו, שהיה את הטיוטות של הספר, הספר עוד לא יצא. הוא נתן כלל מאוד פשוט, שגם רואים אותו בכביש, שלא להיות רק צודק, גם להיות חכם. כלומר, נכון, יש כל מיני גדרים בהלכה, ואתה לומד על כל מיני מצבים שהם מותרים, אבל אם יש לך חשש ריאלי, נגיד זה מצב שקורה, ששם אני מרגישה שאולי יש משהו טרום מחזור, אז נכון, זה, לפי הגדרים של ההלכה זה לא סמוך לבסתה וזה לא זה לא אסור, אבל אתה צריך להסתכל. אז משהו ממליץ, הוא כותב את זה בספר שלו, שלא צריך לאסור חיבוק ונישוק, לא צריך לאסור ולהכריז שהאישה כבר נידה, ולא צריך להתחיל לספור מאותו יום, אבל להימנע לפחות מתשמיש. מי שיש לו שכל גם בדרך כלל מצב כזה, או שהוא מתפתח למחזור, או שזה היה באמת משהו אחר, כן? כלומר, צריכים כמו כל ההלכות כאן, להבין, ההלכות הולכות, אני הייתי אומר בכלל, כל הדינים האלה של הפרישה, הולכים כאן בעצם על, על ציר מאוד בולט בלכות תרת המשפחה. מצד אחד, אין כמעט מצב הלכתי כזה, שלוקחים פעולה, שהפעולה הזאת היא מצווה בחלק מהזמן, ובחלק מהזמן הוא איסור קראת, ואפשר לדמיין איזה חתן בריסקר או משהו כזה, אתם יכולים לקחת כמה קרובי משפחה שלי, שלא ירצה, דיברנו פה קודם על כמה שבועות, פריה וריביה, לא רוצה להתעסק עם התחום הזה, הוא מת מפחד, הוא מחמיר בכל דבר. עכשיו, ההלכות באות לתת איזה איזון, כלומר, הן באות מצד אחד לאפשר לזוג לחיות חיים, חיי אישות מלאים, יחד עם זה שהוא רוצה לשמור עליהם שלא יגיעו לידי חטא. עכשיו, אפשר לראות מערכות, הלכות שלמות, שנועדו בדיוק לשמור על האיזונים האלה, שבמיוחד אם שומרים על הגדרים, ושומרים על כל הפרישות, אין באמת סיבה שתהיה תקלה. כלומר, אדם, זוג צריך להיות רגוע, כשהוא מקיים יחסים. הוא לא יכול להיות עצבני. עכשיו, לא תמיד אבל המערכת ההלכתית תחפוף את מה שאולי הזוג מרגיש ביולוגית. אז אפשר גם להיות קצת חכם לפעמים, לא רק להיות צודק. וזה הציר שעליו סובבות כל ההלכות האלו. כן, אתה רוצה להעיר?
הסבא וגם הרבו של פיינסטין עסקו שהאיסור זה רק תשמיש, וזה היה פסק.
טוב לדעת שהם שולחן ערוך גם חושב ככה. אוקיי. פעם הייתי בארצות הברית לפני איזה 20 וכמה שנים, הרב צבי שכטר, ראש הכולל, והוא היו, תיאר לי את התופעה שאיך האמריקאים כאילו הסתנברו מסבא שלי, והוא אמר לי, יש כאלה שמניחים תפילין, כי הם שמעו שהרב סולובייצ'יק אמר שאתה צריך להניח תפילין. אתה יודע, בכל זאת, יש שולחן ערוך, ורמה, ונושא כלים. אבל כן, וגם הרב סולובייצ'יק חושב ככה, כן, מה אתה אומר? לא להחמיר, אוקיי. בסדר גמור, כן.
אז פה, אני לא מזכירה את השיעור של הנסיעה.
של מה? נכון.
לא מזכירה את השיעור של הנסיעה, רק בשולי הדברים, אני ראיתי פעם בשיעור מתחת יצחק, כשמישהו שאל אותו, אני נוסע כל יום עם בני ברק, לא יודע, לאיזשהו מקום שהוא מרחק של 72 דקות או יותר. האם החומה הזו מתייחס ברצינות לשאלה?
אני הזכרתי את זה בשיעור הקודם, שזה לא מי שנוסע לעבודה, כן?
אבל אם אני זוכר נכון, הסימן בשולחן ערוך, תראו איפה הוא שם את זה, זה מקום מאוד מעניין, שהוא שם דיני תשמיש המיטה, זה באורח חיים, לא ביורדיה. זה לא נמצא בהלכות נידה.
בשבת.
בסוף הלכות קריאת שמע על המיטה. באורח חיים בסימן ריש מם, ושם המחבר מביא את ההלכה הזאת. כלומר, קראתי לכם את זה מיורדיה קוף פי ד' חסתי אתכם בעצם לידע המקצועי של הלכות נידה, כן? למדנו פה שני סעיפים ביורי דעה, כן? אבל שם הוא מביא את זה, ושם הוא מדבר על מצוות עונה, ובתוך זה הוא כותב, אני מקריא, וכל אדם צריך לפקוד את אשתו בליל תבילתה, ובשעה שיוצא לדרך, אם אינו הולך לדבר מצווה, וכולי, ועל זה המשנה ברורה, כאן נדמה לי מהיר על זה, על הדרך, עין לקמן בסעיף תדוו, טוב, זמן יהיה ילדים טובים, נלך לסעיף תדוו, לא, משהו אחר, הוא מוצא שם סתירה, אבל חטא, טוב, לא, הוא לא מהיר, חשבתי שהוא מהיר על זה, אוקיי, אבל בסדר. אוקיי, בואו נקרא עוד כמה שורות בגמרא. אומרת הגמרא, תנו רבנן, האוהב את אשתו כגופו והמכבדה יותר מגופו. מה זה לכבד יותר מגופו? אז רשי כאן רק כותב, דזילותא דאיתתא כשמי דגברא. הוא לא לגמרי מסביר, אבל שימו לב בצד פה שיש מקבילה בסנהדרין בעין רב עמוד ב', אז מדברי רשי בסנהדרין עולה שהכוונה לקנייה של בגדים, תכשיטים, וכאן רשי אומר דבר, אני חושב שכולם מכירים את זה, שאישה צריכה יותר להשקיע בבגדים, בתכשיטים, ולכן תיתן תקציב, תן לה לכבד יותר מגופך, כן? והמדריך בנה בבנותיו בדרך ישרה. אז כאן אנחנו רואים כבר טיפולוגיה של תחומים. אחד זה תחום הזוגי. התחום השני זה חינוך הילדים והאחריות כלפיהם. שזה כולל, שימו לב, והמסיען סמוך לפרקן. לא ברור בהגמרה כאן למה הכוונה סמוך לפרקה, מתי אדם מגיע לפרקו, מתי הזמן הראוי להתחתן. מה את אומרת, מריאב? סמוך, הכוונה, כשמגיע הזמן המתאים, עכשיו, מה זה פרקן? זה לא, אנחנו לא יודעים, פרקן הכוונה, הזמן המתאים, מתי מתאים, באיזה גיל? מאוד מעניין, תראו פה תוספות, מה התוספות חשבו, שפרקן, מה הכוונה? כשהם קטנים, שימו לב, תוספות דיבור מתחיל סמוך לפרקן, הבניו נמי קאי, לא רק על בנותיו, כן, גם בניו, כי דברים לבן נשרפין, ואח לגב בקטן לא תכיר רבה נישואין, הרי אדם לא יכול לקדש את ביתו קטנה, מה הוא לא יכול לעשות? לקדש את בנו הקטן. אז מה אתה אומר להשיא אותו סמוך לפרקו? אז אומרים תוספות, מכל מקום, לאח יתקינו לנישואין, דולה ובילתו בילת זנות. כלומר, הם יכולים להתחתן, זה לא חל, אבל זה זוגיות, כן? זה לא בילת זנות. שאני רק אעיר על הדבר הזה, אברהם גרוסמן, שהוא היסטוריון, יש לו ספר גדול בשם חסידות ומורדות, ושם הוא עוסק בכל מעמד האישה בימי הביניים, ואחד מהנושאים שיש שם זה גיל הנישואין, יש לו פרק שלם שם גיל הנישואין, והוא מתאר שם איך בתקופת האמוראים הייתה התנגדות לנישואין קטינים. כך למשל, גמרא די ידועה בקידושין, בדף מ"א עמוד א', הגמרא מביאה ממרא של רב, שאסור לאדם לקדש את ביתו קטנה, עד שהיא תגדל ותאמר בפלויני אני רוצה. וזה ברור, זה נלחם בתופעה שההורים יהיו מחתנים את הילדים, לא שואלים את הילדה אם היא רוצה, אוהבת את החתן, רוצה, לא רוצה. הגמרא אומרת שם, אני חוזר ומקריא, כן, אני אמצא את זה. כן, אסור לאדם שיקדש ביתו כשהיא קטנה, שתגדל ונאמר פלוני אני רוצה. עכשיו תשמעו תוספות שם על אתר. תוספות שם אומרים, ועכשיו שאנו נוהגים לקדש בנותינו אפילו קטנות, היינו משום שבכל יום ויום הגלות מתגבר עלינו. אם יש סיפק ביד אדם עכשיו לתת לביתו נדוניה, השם על האחר זמן לא יש סיפק בידו ותשב ביתו עגונה לעולם. וזה גם לסוגייתנו, זה ברור. כשהגמרא אמרה סמוך לפרקן, אין סיבה טקסטואלית להניח שהכוונה שהיא בת 11. הכוונה שהיא מגיעה לגיל, שהיא בשאלה, שהיא בוגרת, שהיא יכולה לעמוד ברשות עצמה, ולהיות אם בישראל, או רעיה בישראל, אם בישראל. אבל אצל התוספות הגיל ירד, והתוספות גם מסבירים במפורש את הסיבה לכך בתנאי החיים שהיו שם עם כל השמדות והצהרות. היום אתה יכול, הרי היו תופסים חתן לא כי הדייט ומאוד אהבו, כן? אלא היה עסקה כלכלית, תפסת משפחה מיוחסת, כמה נדוניה יש לך, אתה לא יודע מה המצבך הכלכלי בעוד 5 שנים, אתה לא יודע אם תצליח, לא תצליח. החברה שמאוד מעריכה ייחוס ושההורים בוחרים את החתן ואת הכלה. והחיה בתנאים שכאלה הורידו את גיל הנישואין, וגם פה בתוספות כאן ברור שזה ביטוי של אותה תופעה, שהסמוך לפרקן התלמודי, שאני אומר, חוזר, אולי הוא גיל יותר מבוגר, ובתוספות אפילו על בנים, לא רק על בנות, הוא גיל מאוד מאוד צעיר קטנים, עוד במאה ה-19 אתם בוודאי יודעים שהיו מחתנים בגיל 14-15. מה זה? גם במאה ה-20. בתימן אני יודע למשל שהרב קפח, זכר צדיק לברכה, היה יתום. עכשיו בתימן מי שיתום, השלטון לוקח אותו ומאסלם אותו אליהם, כן, הוא כבר התחתן, הוא כבר לא יתום, כן, אם הוא התחתן, הוא בעל בעמיו. אז הרב והרבנית קפח התחתנו בגיל 15-14, משהו כזה. במאה ה-20, לא במאה ה-19, אבל בליטה, הנציב התחתן בגיל 16, אני חושב, בית הלוי בגיל 16, משהו כזה. עכשיו זה היה עולם אחר של מערכות יחסים, זה היה סיפור אחר לגמרי. בכל מקרה, מה אומרת הגמרא? מי שעושה את כל זה בעצם, מי שמנהל זוגיות טובה וחינוך ילדים, דואג לילדים שלו, עליו הכתוב אומר, וידעת כי שלום אוהליך.
אבל אני מחי לפחות שנים.
סליחה, גם נכון, גם נכון. אני יכול לומר שבמחקרים שבדקו קצת מה יגיל הנישואין, נגיד בתקופת חז"ל, אז זה הזכרתי כבר את הספר של עדיאל שרמר, זכר ונקבה אברהם, אז הוא שם מעריך שהיה בזה הבדל בין ארץ ישראל ובבל. הוא מעריך שבארץ ישראל היו מתחתנים בממוצע מגיל 25 ומעלה, ובבל זה היה יותר נמוך. אנחנו נראה את זה כשנגיע לנושא, בבל ההערכה היא שזה 17, 20, משהו כזה. ויש בזה הבדלים בין חברות, זה משפיע על המון דברים, מי בוחר את הבני הזוג, עד כמה הורים מעורבים וכו' וכו', כן? מכירים את זה גם היום, אחינו בנחלו מנוחה, המעורבות של ההורים בבחירת בני הזוג וכו', היא אחרת לגמרי מאשר בחברה שאנחנו חיים בה, שהבת או הבן מביאים הביתה את בן או בת הזוג ואומרים תכירו, כן? אפשרתי, תממנו, כן? כולם מכירים את זה, כן? כאילו אנחנו לא מעורבים, גם אנחנו לא רצינו שיתערבו לנו, אז מה אנחנו מתלוננים, כן? גם אני לא רציתי שיביאו לי מי שיגידו, טוב, תתחתן איתה, כן? בכל מקרה, אומרת הגמרא, בואו רק נגמור עד הנקודותיים, האוהב את שכניו, כאן אנחנו כבר עוזבים רק את המעגל הקרוב של הזוגיות והילדים, והמקרב את קרוביו, והנושא את בת אחותו, מיד נאמר איזה מילה, והמלווה סלע לעני בשעת דוחקו, עליו הכתוב אומר, אז תקרא והשם יענה תשווה ויאמר הנני, שזה פסוק מישעיהו נ"ח, שזה הפטרה של יום הכיפורים, ורש"י כאן מסביר את כל הלימוד של הגמרא, רש"י הראשון בסמך ג' עמוד א', אז תקרא, ואל מיני כתיב כי תראה ארון וכיסיתו, היינו דוחק העני, ומבשרך לא תתעלם, היינו אוהב את שכניו שאין כקרוביו ומקרב את קרוביו ונושא בת אחותו. אז הפסוקים קודם לכן מתארים את אוהב את שכניו, מקרב את קרוביו, את נושא בת אחותו, שזה הכל קיום של מבשרך לא תתעלם, וגם הפרוס לרעב לחמך, זה מלווה סלע לעני בשעת דוחקו, ועל כל אלה נאמר, אז תקרא והשם יענה, תשווה ויאמר, הנני. אני חושב שהכי מעניין פה לדבר קצרות על הנושא הזה שנקרא נושא בת אחותו. זה נושא שעולה לא מעט בספרות חז"ל הרעיון, שהכלה שהכי טוב להתחתן איתה זה בת האחות. מה שנקרא במילים פשוטות נישואי שעירות, היינו נישואים בתוך המשפחה. היום אנחנו, אני חושב, די מתחלחלים מהמחשבה הזאת, מכמה סיבות, בין היתר בגלל שהם מודעים יותר לגנטיקה, אולי גם מסיבות חברתיות, אבל לא חושבים שזה היום טוב להתחתן עם הבדודה שלך, אבל צריך לדעת שבעולם של חז"ל יש המלצה מאוד גדולה, אז יש איזה שורשים מקראיים, שאפשר להבין את זה, במבנה חברתי שהוא יותר פטריארכלי ושבטי, והוא כולל גם רכוש, מי שמתחתן בתוך המשפחה, הנחלות, הרכוש נשאר פנימה, והדוגמה כמובן שאני חושב עליה זה בנות צלופחד. לא יכול להתחתן עם מי שהם רוצות, הם צריכות להתחתן בתוך שבט מנשה, בסופו של דבר התחתנו עם בני דודים. ושם רואים את הרקע לדבר הזה. אני גם אומר, בחברה שיותר מדגישה ייחוס בבחירה של בני הזוג, מה יותר טוב להתחתן עם? עם המשפחה שלך, כן, זה הייחוס הכי טוב, לא כאילו, לא צריך. אבל זה הרקע. בכל זאת מעניין שמכל הקרובות דווקא מדברים על בת אחות. למה לא מדברים על עוד סוגי קרבה? תוספות פה למשל, תראו מה הם אומרים, בסמך בית עמוד בית, הנושא את בת אחותו, פרש רשב"ם, והוא הדין בת אחיו. אבל אחותו נקט לפי שמשדלתו בדברים, ושכיח שנושא ביתה, ורבינו תם אומר, דווקא נקט בת אחותו, כפי שהיא בת מזלו, כי לא אל רוב בנים דומים לאחי האם. כן, רש"י הייתי צריך לקרוא קודם לכן, אומר רש"י, למה בת אחותו? געגועי אדם רבין על אחותו יותר מן אחיו. אני אומר שאני חושב שהרבה חוו את זה בבית, עם האחים רבים ועם האחיות יש... אפשר להיות חבר של האחות, כן, רבים אחרת, כן, אבל זה נותן משהו, כן, בחברה שרבים על שטחי מחיה, אז הבת לא מתחרה איתך כאילו, בחברה שלהם בטח, הבנות לא מתחרות עם הבנים אצלם, אז אצל הבת יש אוזן קשבת, היא אחותי, כן, ואכן מה הוא אומר? נמצא גם מחבב את אשתו, אתה אוהב יותר, כן, אז יש פה מחלוקת, האם בת אחותו מסמל דווקא את... דווקא היא, רואים הדעה, שמחלוקת, האם בכלל הקרובים. מה שאני אומר הוא שמאוד מעניין לראות שדווקא יש מקורות בחז"ל שמצד אחד בת אחותו של אדם מצפים שהוא יתחתן איתה, מצד שני הרבה תיאורים שאנשים לא רצו להתחתן עם בת האחות שלהם. למשל, לבין לכם משנה מפורסמת בנדרים, משנה בנדרים מתארת ש... סליחה, עם רבי ישמעאל, נכון, כן? מה המקרה, אני בפרק ט', מה מכאן, צריך, טוב, יש לנו עוד 3 דקות, כן? הנה, אני קורא, קונם שאיני נושא את פלונית כאורה, יש מישהו שמשגעים אותו להתחתן עם מישהי. אז הוא אומר, לא מתחתן איתה, היא מכוערת, ברי נאה, כן, וכו'. אז אומרים ככה, מעשה באחד שנדר מבת אחותו הנאה. אתה ממש מתאר את המקרה, שיגעו אותו, אמרו, תתחתן איתה, אז מה, איך אתה מוריד את האנשים מהראש שלך? לא מתחתן איתה, כן? נדר. ואז מה קרה? הכנסו לבית רבי ישמעאל ויפוע, ורבי ישמעאל שואל אותו, תראה איך היא יפה, כמנת אליה, לא, לא, אני רוצה אותה. והוא אומר לו, זה היה טעות, כן? אבל יש עוד דוגמאות כאלה, שמצד אחד המקורות אומרים, בת האחות זה הכי טוב להתחתן איתה, מצד שני, דווקא בת האחות, מה אני רואה בהרבה מקרים? אתה לא רוצה להתחתן איתה, כן? אולי אתה לא רוצה להתחתן איתה, כי כולם חושבים שאתה צריך להתחתן איתה, כן? אני אומר פה שני דברים ברשותכם. ראשית, יש חוקרים ששיערו שיש פה רקע פולמוסי. בראשם את שאול ליברמן, בתוספת כפשוטה בקידושין, ממש בהתחלה, כשהתוספת אומרת, אל תתחתן עד שבת אחותך לא תגדל. כלומר, עוד פעם, מה אומרת התוספת? כי היא השידך שלך, כן? אז אומר רב שאול ליברמן, זה בעמוד 915 בתוספת כפשוטה, עכשיו אנו יודעים שהייתה כת קדומה בישראל שהתנגדה לנישואים הללו, הכוונה לכת מדבר יהודה. וכן הוא בברית דמשק ולוקחים אי, כמו כשהוא מבקר את החבר'ה הרשעים, אז מה הוא כותב? לוקחים אי של בת אחי ואת בת אחותו. ואז הוא אומר, חז"ל כל הזמן אמרו, תתחתן עם בת אחותך, באו להוציא מליבם של מינים, ורגילו שחז"ל הופכים רשות למצווה כדי להוציא מליבם של מינים. אז רק מילה אחת על ההבדל בין כת מדבר יהודה לבין חז"ל. כת מדבר יהודה האמינו שיחס העריות הוא סימטרי. אם אדם אסור בדודתו, אז הוא אסור גם באחיינית שלו, כי אמרו בזה עניין פיזי, עניין ביולוגי. איך זה יכול להיות שהוא לא סימטרי? אבל לפי ההלכה של חז"ל, יחסי העריות הם לא סימטריים. והנה הדוגמה, דודתו אסורה, אבל בת אחותו היא מותרת לו. ליברמן חשב שיש פה איזשהו עניין פולמוסי. עדיאל שרמר כתב מאמר גדול בנושא הזה. הוא משער שהסיבה שחז"ל מודדים בת אחות זה כי בת האח, הוא רוצה לטעון על פי בדיקה של מקורות, היו מתחתנים איתה בלי שיודדו אותך. והוא טוען שהייתה פה שאלה, האם עד כמה האחות ומשפחתה הם חלק מהמשפחה, בעצם אותה טענה שאמרתי קודם, רק הפוך, קודם עבדתי בשם רשי, אתה אוהב את אחותך יותר מאחיך, כי אתה פחות רב איתה, הוא אומר, פחות ראו אותם חלק, אז הוא עודדו, אבל לטענתו של שרמר, והוא גוזר מזה כל מיני הצעות לקרוא גמרות מסוימות, ואני לא אכנס ונסיים בזה, הוא רוצה לטעון שהם מודדים בת אחות כי חלשה יותר, אבל ברור שבת אחיו יותר טוב, הוא נוקט עמדה בשתי הדעות בתוספות, זאת הסיבה שהם מעודדים. טוב, תהיה הסיבה אשר תהיה, אנחנו היום ראינו, אני מסכם, היום ראינו את מחלוקת הראשונים הגדולה על חובת הפרישה הסמוך לבסת ועל דינו של היוצא לדרך. האם, ראינו פה מבחינת הפירוט להלכה, האם חובת הפרישה היא עונה או 24 שעות, זה נושא אחד שראינו. ב', האם עונת חובת הפרישה היא רק מתשמיש, שהוא גם מחיבוק ונישוק. שנית, ראינו דיון, האם ביוצא לדרך, האם החובה היא תשמיש, או האם החובה היא לדבר, פקידה, לבקש רשות שאתה נוסע, או שיטת הרמה שפרש הכוונה, אל תדחה את הנסיעה שלך, אם אתה רואה שזה אוטוטו ליל התפילה. וראינו פה קצת עניין של נישואי שערות. בשבוע הבא אנחנו פשוט נמשיך בגמרא פה בסמך ג' ובכן המלכה שאומר, הצעת רשות וזכות נסיעה.